הנה, בסדר, זה מקליט.
בסדר.
טוב, מכירים את חטר הדיוט. גוגו מגוב. אני מרגיש לא מסודר בפרקים האלה, אז יהיה מבחינת נקודות, כי זו סוגיה מאוד מאוד רחבה. גם בנביאים וגם בחז"ל. גם הספקתי הרבה. נזכיר שנייה, כרגע היינו איפה אנחנו נמצאים ביחס לספר. אנחנו בעצם בסוף החטיבה הראשונה של פרקי הנחמה. הסדר עד עכשיו היה שלושת פרקי ההקדמה, למד ג' למד ד' למד ה'. פעם שעברה למדנו את למד ו' למד ז', עוסקים בעצם בתיאור הגאולה עצמו, שאם נסכם אותם בשתי מילים, אז תועד גאולה מאוד פשוטה, סדרי, שנכנסת בסדרי הטבע קימה קימה, יחד עם זה עם דגש מאוד חזק, במיוחד פרק למד ז', לזה שהכל בסדר אלוקי של קימה קימה. אבל בסוף, עם כל זה שמודגש שם ידיעת שם השם ושהשם גואל למען שמו, בסוף, בפועל, מה שמתואר, מתואר פשוט המפנים הכי בסיסיים של תקומת עם, של פריחת ארץ, של בניין ערים, של תחייה ושל אחדות. זה אופי הגאולה עד פה ביחזקאל. אפשר לשים בכותרת גאולת קימה קימה. עכשיו אנחנו מגיעים לפרקים שמתוארים באופן בולט כפרקים של אחר גאולה, פרקים למד חטא למד ט, ובהם בעצם ככותרת זה הצד השני לגמרי. אם עד עכשיו הייתה גאולת קימה קימה, כלומר גאולה שנכנסת על פי סדרי הטבע, עכשיו מגיעה גאולה הפוכה, גאולה ניסית לגמרי. פרקים האלה לא רק שגאולה ניסית, גם כל הסיטואציה היא לא טבעית. כלומר, מתואר שעם ישראל ניגל, והוא כבר שב לארצו, ואז השם, אם זה מתחיל הפרק למדחת, השם מושך אליו עם, זה תיאור כזה, נדעתי חכים בלחייך והוצאתי אותך, מושך אליו לארץ את גוב. עוד לפני הניצחון על גוב, עצם הסיטואציה הזאת היא דבר מאוד מיוחד, כי לא מצינו, זה בעצם מלחמה בלי סיבה. אין פה ויכוח טריטוריאלי, ויכוח על אינטרסים. אין פה גם מה שראינו כבר חזקאל, יריבות נפשית פנימית, כמו של אדום או של פלישתים מולנו, או יריבות על המקום בעולם כמו המצור או מצרים. אין פה כלום. פשוט למה גוג בא להילחם איתנו? זה אני חושב עוד לפני שאלות יותר כבדות משקל של המקום של המלחמה הזאת בגאולה. אני ניסיתי לחשוב על הצד הכי פשוט של המלחמה הזאת, זה פשוט מלחמה לא מובנת. מישהו מקצה העולם בסוף להילחם בישראל, סוחף איתו את כל העולם ולא מובן על מה ולמה. עוד מעט נראה, יש גם סיבות. אבל קודם כל אני רוצה להדגיש את עצם העובדה שפרק למד ח' 17 פסוקים ראשונים לא מתארים שום דבר, מתארים רק דבר אחד. את עצם ביאת גוג להילחם עלינו ולמה הוא עושה את זה. עצם זה שצריך כל כך פסוקים בשביל זה. מורה עד כמה זה עצמו נושא אולי מאוד מרכזי. של מה קורה פה בכלל? אז גם מצד זה, וגם מצד כל האופי של הניצחון, שהוא ניצחון שניסי לגמרי, בלי שום צד אנושי, עם רעידת אדמה, עם אבני אל גביש, ועוד מעט נעשה סקירה קצרה בנביאים, אז יש תופעה כזאת של, ככה מתואר ביחזקאל, של אחרי הגאולה של קימה קימה, ובעצם אחרי שהסתיים סדר הגאולה הזה, אז מתאר הנביא צד אחר לגמרי של גאולה, גאולה של נס. הרב קוק אומר, צריך לצפות לכל הצדדים של הגאולה. איך הביטוי שלו? שכמו שצריך. אומר בעיקרות, לא זוכר את הביטוי, משהו כמו ש... כמו שאמר אבל השם, צריך לעבוד את השם בכל הדרכים, כן צריך לצפות לישוע בכל הדרכים. לא צריך לצפות רק ישוע של נס, ישוע של טבע, ישוע של תשובה, ישוע של צריך. אנחנו צריכים להיות פתוחים להרבה אופנים של גאולה שיקרו. אז פה זה ממש בולט. מפה יש לנו שני אפיקים. אחד, פשוט לעבור לפרקים ולראות, לעבור לפסוקים ולפרקים פה ולראות את סדר, סדר שיחזקאל מתאר. ושתיים, לעשות סקירה של המלחמה הזאת על פי הנביאים. אז נתחיל קודם כל מהסקירה. אני מקווה שזה יצא טוב. אז לצורך זה נמשיך מהנקודה שהתחלנו. המוזרות של המלחמה הזאת. אמרנו במובן הכי פשוט המוזרות של המלחמה הזאת, כי לא נראה שיש לה סיבה. ברמה, אני חושב ששאלת המוזרות העמוקה יותר, יש הוא בעצם, אני קורא לזה, הנהגה חריגה של הקדוש ברוך הוא. איתה, תנסה לסכם בתנ"ך, באיזה הקשר מופיעות מלחמות? אני חושב שהקשר הוא מאוד ברור. השם מביא על מישהו אויבים שיקו אותו כדי להניש אותו. ופה השם מביא אויבים על ישראל. והאויבים האלה מקים את ישראל באופן חזק מאוד. עוד מעט נדבר על זה לפני עצמו, אבל כרגע אני אומר כזה באופן פשטני. במילים של חזקאל, הם יהיו כשואה וכענה נכסות הארץ. במילים של זכריה, הבתים ישסו ואנשים תשכבנה. ולא ברור למה, ישראל כבר נגלו, למה זה מגיע להם? יותר מזה, זה אם תסתכל מצד ישראל, אם תסתכל גם מצד האומות, אז זה משותף לכל הנביאים שדורים על גוג ומגוג, שבעצם המלחמה הזאת נועדה לעשות משפט עם האומות, נועדה לתת להם איזשהו גמול, איזשהו עונש על החטאים שלהם. וגם פה, בדרך הנהגת השם שרוצה להביא גמול על מישהו, הוא פשוט מכה אותו. מכה אותו, או גורם למלחמה, או חרב, או רעב. אבל פה השם מעורר אותם אליו. בהתחלה הם אפילו מצליחים. כשלא מבואר פה בכלל על מה זה. וזה גם לא הסדר הרגיל. זה מה שהתחלתי לומר, שאין פה בעצם עונש ישיר לאומות, אלא עונש מאוד עקיף. הם יעלו על ישראל. נשאל את זה באופן מאוד פשוט. אם השם רוצה להרוג את האומות ולהפנה אל גביש, למה הוא צריך לעשות את זה על ארץ ישראל? שעשה את זה בארצם. למה הוא צריך כאילו את השלב הראשון הזה של לעורר אותם לבוא על הארץ, לקחת אותם מכחים, ליצור את הסיטואציה ואז להניש אותם. טוב, פה עצמו כבר מתחילים לראות את התשובה, שהנושא הוא לא רק הגמול שלהם, יש פה איזה ברור שצריך לעשות דווקא על אדמת ישראל. הברור הזה, זה מה שבעצם אני רוצה להעיר, רואים שנכללים גם האומות וגם ישראל. אז נשאל את השאלה הזאת בקיצור, אז אמרנו, קודם כל, במובן הכי פשוט, יש פה סיטואציה מוזרה מבחינת של למה הם עושים את זה. אבל באופן היותר עמוק, של הנהגת השם, של דרכי השם, מה התפקיד של ישראל במלחמת גוג ומגוג? זה אני חושב בעצם השאלה התמציתית. האם יש פה עונש לאומות? האם יש עניין שישראל יסבלו בשלב הזה שכבר נגלו והשם כבר לכאורה נגמרה הגלות? זה בעצם מה שאני רוצה לשאול. אני רוצה להתחיל משלוש תשובות פשוטות שמצאתי באחרונים לשאלה הזאת. מה תפקיד המלחמה הזאת בעצם? מה המקום שלה? מפה אני רוצה להמשיך הלאה, מה המקום שלה בסדר גאולה של יחזקאל והמאפיינים של המלחמה המשותפים לכל הנביאים שהתנבאו עליהם. אז אני אביא שלוש תשובות. תשובת המלבים, השם ישמואל והמהר"ל. אני חושב שהמהר"ל הוא בעצם כבר מכוון למבט כללי אחדותי. המלבים על דברים כפתת, פרשת ניצבים, יש לכם את זה דעתי המקורות, אומר, איזה בוק יפולה. טוב, הנה זה באמצע הדף שמתחיל במדרש תנחומה. המלבי אומר ככה, שכאשר יתקבצו לארץ ישראל ויהיו בשלווה, יתקבצו עליהם אויביהם למלחמה, שהיא מלחמת גוג ומגוג, שדיברו הנביאים הרבה מזה. שהם המה, עכשיו, פה המלבי מתחיל להגיד את הפשר של המלחמה הזו. שהם המה, כלומר הגויים שעלו על ישראל, אשר עדפו את היהודים בעת גלותם, והשם יביאים לארץ ישראל כדי להנישם לעיניהם. אז קודם כל המלבי אומר, הנושא של המלחמה זה להניש את הגויים על השעבוד של ישראל. עכשיו תראו איך המלבי עומד לצרף פה, למה זה יעשה על אדמת ישראל. שתי תשובות הוא יגיד. אחד, ולפי הקבלה יהיה אז דין השם על פושעי ישראל. לא, סליחה, אני דילגתי על משהו לפני זה. והשם הביאה מארץ ישראל כדי להנישם לעיניהם. כל הכל המלבי אומר, למה זה קורה בארץ ישראל, למה השם לא מניש אותם שם? תשובה, כי יש פה איזושהי מידה כנגד מידה, הם שעבדו את ישראל, ועכשיו השם יראה לישראל את העונש שלהם. אחד. שתיים, שיש פה בעצם גם תפקיד של מרוק בתוך ישראל. ולפי הקבלה יהיה אז דין השם על פושעי ישראל ויוותרו בפני ישראל רק מעט, וזה המשפט יכונה בשם יום הדין הגדול, וידי שירו משפט השם יתבססו בתשובה ויקיימו מצוות השם וכו'. אז לפי המלבים השילוב בעצם העיקר מאוד ברור, עונש לאומות. מה הקשר של ישראל? הייתי אומר באותו סניף. אחד, כדי שירו את זה. שתיים, כי זה יכלול גם מרוק של פושעי ישראל. השם ישמואל, אני חושב, הולך לעומק אחר, והוא בעצם בקיצוניות שנייה. אם המלבי אומר הנושא זה האומות, השם ישמואל אומר הנושא זה ישראל. רק רגע. כן. נכון. כלומר, טוב, אנחנו קצת נדבר על זאת מהדפנים של ה... אני רוצה בכל זה שבעצם יהיה מבוא, אני מנסה להתחיל מהדברים הפשוטים לדברים, המבטים היותר כלליים. השם ישמואל בעצם לוקח את צד שני ואומר, הנושא זה ישראל. ואני קורא, ונראה עוד לומר, דיני מבואר בכתוב שלאחר קיבוץ גלויות לעתיד, יהיה מלחמת גוג ומגוג וירג משיח בן יוסף. והנה השאלה בחדותה. ויש להתבונן בדבר, למה לא יהיה המרוק של ישראל נשלם בכל משך ימי הגלות? אמר שסבלנו רעות רבות וצרות עד אין חקר. והצטרכו עוד למרוק של מלחמת גוג ומגוג. כן, זה בעצם מה שהוא שואל. הרי כבר נגאלנו, כבר פסקו כל הצרות. למה זה מגיע לנו? מה קרה? ונראה שזהו לטובת ישראל, שאם היה המרוק עד התכלית בעודם בגלות בארץ אויביהם, והחושך מכסה ארץ לא היה באפשרות לסבול. כלומר, אומר המלבי, אומר השם ישמואל, בעצם זה עדיין מרוק על כל ההבנות שהיו לעם ישראל שצריך למרק אותם. אבל המרוק צריך להיות כל כך חריף, שמרוב חריפותו לא יכל לסבול את זה בגלות, לכן יש צד שהוא צריך להשלים בגאולה. אז שוב, זה להגיד דבר באופן הכי פשוט ששכר מעונש, ותירוץ למה זה צריך להיות ככה, ולפי זה הוא בעצם, על פי מה שהוא כותב פה, לא ברור בכלל התפקיד של האומות. אנחנו נראה שזה משותף לכל הנביאים שהתוצאה של המלחמה הזאת היא גילוי שם השם מכל האומות. אבל הוא כרגע עושה פה בצד של ישראל במלחמה. עכשיו, המהר"ל, אני הייתי צריך להגיד לכם, לראות אותו, אני מקווה ששפתחתם אותו בנצח ישראל בלמדחת למדת, בלמדזיין למדחת. זה עוזר לזכור אגב שבחזקל זה למדחת למדת, בנצח זה למדזיין למדחת. אז שם הוא עוסק בשני פרקים מאוד סתומים, כלומר הוא ממש לא מעריך שם, בעניין גוג ומגוג. והוא אומר, ואני מדבר עכשיו בעיקר, בפרק, איך שהוא עוסק את זה, פרק למד זין, הוא אומר ככה, הוא מאחד את עניין ישראל ועניין האומות ומסביר מה הסבל של ישראל, הכל על פי מבט כללי שאומר ככה. הנושא הוא, על פי המהר"ל, הנושא של שבעה עשרה וכל זה, התגלות המשיחיות כמעט בשיאה. ואומר המהר"ל כך, המשיח הוא עניינו האחדות בעולם, גילוי כוח האחדות של ישראל. כשהמשיח יהיה בשיאו, לא יהיה בכלל מקום לאומות, יתבטל יצר הרע. רגע לפני כשהמשיח עוד לא מגיע, אז יש מקום לישראל בעולם ויש מקום לאומות בעולם. כי עדיין השניות שולטת, עצם זה שהמשיח לא הגיע. השניות שולטת ומאפשרת לשני הכוחות על ישראל ולעולם לגור בכפיפה אחת. אבל כשהמשיח מתקרב מאוד וכוחו גובר, אז יש מצב ביניים. שמצד אחד, האחדות עדיין לא שולטת לגמרי, עדיין יש מקום לאומות בעולם. עוד לא בטל כוחם לגמרי. צד שני, האחדות כל כך התגברה, שהאומות כבר מרגישות שהמקום שלהם בעולם מתערר, ואין להם, אין מקום לריבוי בעולם. אין מקום לרוע, אין מקום לכל העומר של החיים של האומות, שבעצם אומר, הכל חול, הכל טבע, הרבה צדדים, עבודה זרה, לכל זה המקום מתחיל להתערר. ואומר המהר"ל שזה מה שמעורר את מלחמת האומות על ישראל, או בעצם על השם, שהוא יוצר את אחדותם של ישראל. ואז יש פה משהו מאוד מעניין. אומר שבאמת בהתחלה האומות ינצחו אותנו, בגלל שיש צד בנו. שהן מסוגלות לנצח בין המשיח בן יוסף. אבל אחר כך, השם ינצח אותם, כלומר מתרגם את זה למהר"ל, השם יביא את הכוח המשיחיות עד הקצה, ואז כבר לא יהיה מקום לאומות. כלומר, הסבל של ישראל והעונש של האומות, הכל פה בעצם אותו תהליך, שמתגברות המשיחיות. חלק מתגברות המשיחיות זה עצמו הבירור מול הגויים, שבשלב ראשון, כשהמשיחיות לא מספיק חזקה, אז הם מסוגלים לנצח אותנו. שלב שני, וזה עצמו התגברות המשיחיות, כבר אין לאומות מקום, וזה עצמו סוף סדר עליית כוח המשיחיות, וכבר בטל היצר הרע.
אתה תמיד מסבירים שתמיד לקראת הסוף, אז כמו לבן אדם.
נכון, נכון מאוד. נכון. אני חושב שזה לא בדיוק. כלומר, אתה אומר, יש גם הסברות כאלה ברמצד, או כשמסביק אחד גרוג ומגרוג, אתה מדגיש את זה שכשהקליפות רואות שעומד להיות הכיליון שלהם, אז הן מתגברות ופרפורים אחרונים. אבל בכוונה לא דיברתי ככה, גם המהר"ל לא מתנסח כל כך. המהר"ל פה מתנסח באופן שמזכיר מאוד מי שמכיר איך שהוא מסביר את חטא העגל בזמן שקבלה את הלוחות. שכשמשה החזיק חצי והשם החזיק חצי, זה שלב איכותי אחר, וסדרי העולם אז מתנהגים אחרת. זה לא רק שהם עומדים לכלות ואז בהתאמצות האחרונה. אלא באמת, אז יש צד שכבר אין מקום, זה שלב ביניים, שכאילו כבר הופך להיות או אתם או אתם. וזה נגיד, טוב, צריך להעמיק שם, אבל זה חלק מהסיבה גם שהם מנצחים אותם. סתם ככה יש תמיד תאומות, ואנחנו מושגחים, הם לא מנצחים אותם. פה זה הופך להיות קיומי, ככל שהאחדות מתקרבת, זה הופך להיות, אז מהו העולם, האומות או ישראל? תבין, זה מצב איכותי אחר, שכבר אומר שהשמיכה כבר צרה כי התכנס. כלומר, אין מקום גם להם וגם להם. ואז בהתחלה נראה שישראל אין מקום, ואז נראה שאומרות אין מקום. טוב, אני מקווה שזה מובן. אז פה המהר"ל בעצם מנסה אותנו כבר עכשיו חדש, ואומר שהכל נובע מהשלב של הגאולה שבו מדובר. השלב של הגאולה הזה הוא בעצם ממש סופה של הגאולה, וכל הבירור הוא האם הגאולה הגיעה עד הסוף או לא. כשהשם מנצח, זה בעצם כן, הגיע לסוף וכבר בטל היצרה, אין יותר מקום לאומות. מפה אני רוצה להגיע...
נהיה שיטה עולמית כבר, ולא איזה משהו שרק על אדמת ישראל יש את השלווה הזו, וזה כבר נהיה...
נכון, יפה מאוד.
זה במציאות כולה, זה אפשר או שזה לא עוזר לזה.
יפה, הגדרה מאוד טובה. ליאור אומר, הנושא של מלחמת גוג ומגוג זה המעבר בין גאולת ישראל לגאולת העולם בעצם. או, יותר נדיוק, משלטון השם הישראל, שלטון השם בעולם. הבעיה שדווקא בהחזקיאל זה שזה הכי פחות מודגש הנקודה הזאת שלנו. בזכריה זה מאוד מודגש, בישעיהו זה מאוד מודגש. גם ביואל, ביחזקאל, וידעו כל הגויים כי אני השם. אבל טוב. כלומר, אני חושב שעל פי התיאור של חזקיה, זה לא עיקר הנושא של חזקיה. בסדר. אז בואו עכשיו, מפה אני רוצה לעבור לעיון. על פי דברי המהר"ל, אני רוצה משהו, אני חושב, ממש נפלא.
עכשיו,
מה שמכן
עושה
לי
בסדר של
הפרקים,
זה קצת
עובד. או, וזה אני רוצה לעשות.
איזה
עוסק באחדות של ישראל? מי עושה שם? איפה המהר"ל עושה?
יש לו פרק
על האחדות ישראל, אבל זאת אומרת,
יהודה
מייסד. זה אותו פרק, זה מה שאני בא לעשות
את
זה. זה אותו פרק. מה
שאתה
אומר עכשיו...
אני פרק לפני.
לא, לא, לא. הפרק הראשון, הפרק למתיים שם, הוא בעצם אומר, זה מה שאני רוצה להגיש עכשיו, בואו נתחיל לנסה את זה רק משהו. מה שאתה אומר, אני חושב שזה ממש פשט המהר"ל, אבל הוא לא אומר את זה ישיר. סדר הגאולה שלנו הוא כזה. בעצם, לכאורה, על פי איך שהספר מסודר, אז כבר בפרק למתיים, או לפני לכן גוג ומגוג, נראה שהסתיימה הגאולה. כי שם, אחרי שהגענו לאחדות ישראל, דיברנו על זה פעם שעברה, האחדות הביאה לכל המדרגות, לאחדות ישראל, אחר כך עבדי דוד מלך עליהם, כן, ובסוף בית המקדש. אני רוצה לטעון שעל פי המהר"ל, בית המקדש מגיע רק אחרי גוג ומגוג. ובעצם, טוב, בואו נראה את זה. המהר"ל אומר ככה, האומות מסוגלות לנצח את ישראל, וזה מה שקורה בשלב ראשון לגוג ומגוג, בגלל הפירוד שלהם. והוא מסביר, משיח בין, אומר, כשישראל מאוחדים, אי אפשר לנצח אותם. כשישראל מפורדים, אז יש שתי כוחות, משיח בין יוסף, משיח בין דוד. את משיח בין יוסף מסוגלים הגויים לנצח כשהוא לא מאוחד עם משיח בין דוד. ולכן משיח בין יוסף מת. ואז מגביר השם את כוח משיח בין דוד, ומתגלה הצד שישראל מנצחים תורות. קושייה. הרי לפי מה שאומר יחזקאל, משיח יוסף ויהודה כבר התאחדו לגמרי, הם לעץ אחד. סוגריים, כדי להסביר את זה. יש לשאול, עוד לפני המהר"ל הזה, אני קורא ספר יחזקאל, ואני רוצה לשאול שאלה כזאת. מלחמת גוג ומגוג יצרה איום גדול מאוד על ישראל. האם בעקבות המלחמה הזאת התחדשה קומה בגאולה, או שרק הייתה נסיגה וחזרה? כי קשה למצוא, פשוט אתה קורא, מפרק למדי את ועל, את המדרגות של הגאולה שכבר עברנו, ואז אתה קורא את כל מלחמת גוג ומגוג. מה קורה בסוף מלחמת גוג ומגוג? בואו נקרא. סוף פרק למתת. לכן, פסוק כפה, למתת כפה, סוף המלחמה. לכן, כה אמר השם אלוקים, אתה אשיב את שבות יעקב, ורחמתי כל בישראל, וקראתי השם קודשי. קושיה. שבות יעקב כבר שבה מזמן, בפרק למתו. ונשאו את כלימתם את כל מעלם אשר מעלו בי, בשבתם על אדמתם לבטח ואין מחרים. האם זה מה שהתחדש? וגם זה, בתחילת המלחמה כבר השם אמר שהם עם שיושב בשלווה מאוסף מגויים. בשובבי אותם מן העמים וקיבצתי אותם מארצות אויביהם ונקדשתי בהם מעיני גויים רבים. אז ונקדשתי בהם מעיני גויים רבים, אפשר להבין שזה מה שהתחדש עכשיו. וידעו כי אני השם אלוקיהם, אלוהיהם, והגלותי אותם אל הגויים וכי נסתים אל אדמתם. מה זאת אומרת עכשיו? עכשיו יחזקאל כאילו בעצם פה מתגלה שהוא נותן מבט למפרע כזה. הוא אומר יחזקאל, עכשיו, אחרי מלחמת גוג ומגוג, התברר שזה שהגליתי אותם והחזרתי אותם, התברר משהו חדש. מה? ולא אותיר עוד מהם שם, ולא אסתיר עוד פניים מהם אשר שפכתי את רוחי על בית ישראל ליום השם אלוקים. אז אני חושב, אם יתחדש פה משהו, זה אשר שפכתי את רוחי. זה מתאים מאוד גם ליואל, לא יודע, לא אספיקו לדבר על זה. אבל אני חושב שהפסוקים האלה, גם אם מתחדש הדבר הזה של של שפיחת הרוח על ישראל, ותגיד שזה לא כלול בלב בשר, וזה לא כלול, ועשיתי איזה שהוא חוקי תלכו. ברור שהדגש המרכזי שלא מתחדש תקומה חדשה, אלא שבמה שכבר קרה, התחדשה מדרגה איכותית. מובן למה? כי אחורה כל הגאולה קרתה, עד בית המקדש. וכשאתה קורא מה התחדש פה, בעצם הנביא חוזר למה שכבר היה קודם, רק הוא נותן איזה ערך איכותי, שלא אסתיר עוד פניים מהם, או פה, ולא אותיר עוד מהם שם. או ונקדשתי במני גויים רבים. זה בעצם אומר שבתוך הגאולה שכבר קרתה, התחדש משהו. פה אני חוזר למהר"ל השאלה ששאלנו קודם. מהר"ל אומר שהמלחמה הזאת קורית, יושבת על זה שישראל ויהודה עוד לא מאוחדים. והגויים נלחמים נגד השם שמאחד את ישראל. ועכשיו, בזה אני חושב בעצם מפורש, שפחות על פי המערל, ואמרתי, זה מה שצריך להראות, זה מאוד מתאים גם לפרקים פה, שבעצם הסדר בחזקאל הוא כזה, אחדות יהודה וישראל. מה שהנביא אמר בסוף פרק למדיין, שכל המעלות שמובילה אליה, זה לאן היא מובילה. אבל סיומה של אחדות יהודה וישראל, הוא בעצם בפרקים האלה. בגוג ומגוג. גוג ומגוג. ככה צריך ממש לקרוא את המערל שם, כדאי לכם. גוג ומגוג אומר המערל, כל הנושא זה הריבוי מול האחדות. וכשישראל מאוחדים זה לא שייך. וניצחון ישראל על גוג ומגוג, זה מצד שהשם מאחד את ישראל, והוא מנצח את גוג ומגוג. כשאתה מוסיף לזה את זכריה, שזכריה מאוד מדגיש את חלוקת ישראל ואפרים וגוג ומגוג, אפרים ויהודה, והוא מתאר איך בסוף מי עוד בית עד יהודה לזה טוב, יש נקודה לא מבורדת לי, אז אני דלג עליה. אז אני אומר, יוצא שבעצם, אני רוצה לומר ככה, מלחמת גוג ומגוג היא העמקה של אחדות ישראל, שמכוח שהיא עוד לא הייתה, נהרג משיח בן יוסף, עליו המספד, כמו שנזכר בזכריה, ואז משיח בן דוד גובר, ומנצח את גוג ומגוג, ומה אומר שם? הניצחון של השם על גוג, זה בהיותו מאחד את ישראל. לפי זה אני חושב, זה ממש הסבר נפלא בסדר הפרקים של יחזקאל. כי מה מופיע אחרי פרק למד חד למד ת? בית המקדש. אז אני חושב שזה עצמו גם עוד סיבה לומר, שבעצם מה שכתוב בסוף פרק למד זין, שבסוף בני בית המקדש, הכוונה כשהאחדות תגיע לסיומה, אבל עכשיו פרק למד למד ת, זה הנידון, ואז מגיעים לבית המקדש בפועל. אוקיי. אני משלים נקודה ששכחתי לומר קודם. אמרנו שהגאולה של גוג ומגוג היא משלימה את כל את כל את כל פרקים המדבר למדיין שעסקו בגאולה טבעית, פתאום חזקאל הביא אותם לגאולה ניסית. יש פה משהו שייך למבט הכללי שלנו, שצרוב בתודעה של העם על הגאולה שחשוב להתעכב עליו. בגלל, אני חושב שמלחמת גוג ומגוג זה בעצם הדבר העיקרי, שבגללו צרוב בלב של עם ישראל, שגאולה עתידה אמורה להיות בדרך של ניסים ונפלאות. וקשה לעם ישראל לקבל גאולה בדרך של קימה קימה. לא אני אומר את זה, המלבי אומר את זה. אני חושב שאין לכם את זה בדפים. המלבי מתחילת חגי. בחגי, הוא מתמודד עם תופעה שהעם אמר, עוד לא הגיע הזמן לבנות בית המקדש. מסביר המלבים, אני מזכיר, בית שני הנושא שלו גאולה קימה קימה. מסביר המלבים, שהיה מקובל ביד האומה מפי הנביאים, שלפני הגאולה האמיתית צריך שיהיו מופתים בשמיים ובארץ, ושיהיה מלחמת גוג ומגוג. בתחילת חגי, חגי א', שיהיה מלחמת גוג ומגוג, כמו שניבו כל הנביאים, שניבו אחרית הימים. והם, כלומר, העם של בית שני, ראו שבעת ההיא לא היה שום דבר מן ההכנות שצריכים להיות קודם הגאולה. אמרו לא את בו את השם ליבנו. כלומר, בחגי יש דיון ישיר מול העם שטוען, אם לא היה ניסים ונפלאות, לא יכול להיות שעכשיו הגיע הזמן לבנות בית המקדש. אגב, עכשיו, לפי המלבים הזה, יש עוד מקור שגוג ומגוג קודם לבית המקדש. טוב. אז דיברנו על מלחמת גוג ומגוג בסדר הגאולה של יחזקאל. אני רוצה מפה לעבור ל... איפה זה אצלי? למאפיינים המשותפים בכל הנביאים למלחמה הזאת. אמרנו, מלחמה הזאת מיוחדת. שהשם מעורר עם לעלות על ישראל, ואחר כך הוא פוגע בהם. אני רוצה, הנביאים שדיברו על גוג ומגוג באופן ישיר, מה?
אפשר לי לשאול קודם?
כן.
או שלא הסגעת לזה, לא הבנתי עדיין, לפי גם מה שהמערב אמר, למה יש לכם ניסים ונפלאות? ניסתה לענות את זה עכשיו כשאמרו?
אני רוצה להגיע לזה עוד מעט. זה, בעצם עכשיו אני עוסק בצעד אחר צעד השלבים של, של המלחמה הזאת. לא עסקתי בזה עד עכשיו. רק הצבעתי על זה שיש פה צעד ניסי הפוך מהצעד הטבעי. אמרתי שבעצם, זה קצת מה שאלבי אומר, שיש צעד שלא ישלם בגאולה עד שלא יהיה משהו שהוא רק ניסי רק אלוקי, לא בכלל מצד ישראל. לא קשור גם לישראל. ננסה, אני מקווה שזה יצא מסודר לעשות את צעד אחר צעד, השלבים של הגאולה. אז על גוג ומגוג דיברו באופן ישיר, לא כי יש הרבה פסוקים ששתולים בנביאים שחלק מהפרשנים אומרים זה הכוונה גוג ומגוג, זה משהו עתידי. אבל יש ארבע מקומות שבהם מדברים על הנביאים על גאולה כזאת, על מלחמה כזאת, שהמפיינים שלה מאוד דומים ביניהם, יש קצת חילוקים, יש חילוקים ביניהם, וזה הכי בולטים זה יחזקאל וזכריה שמייחדים לזה פרקים בפני עצמם וסדר שלם של מלחמה שתהיה, אבל נוספים עליהם יואל בסופו וישעיהו בסופו. ישעיהו בסוף פרק סמך ו, יואל בפרק ד, זכריה בפרקים י"ב עד י"ד ויחזקאל. אני עכשיו רוצה, בעצם עשיתי איזשהו עבודה, רוצה לעשות סקירה על מה שכולם או כמעט כולם מסכימים עליהם. יש דברים, וכאן נקודה מסוימת שהיא קצת שנויה במחלוקת, כביכול, נהיה סתירה בין הנביאים. אז הנקודה הראשונה, והיא חשובה מאוד, מגדירה את האופי של המלחמה הזאת, המלחמה הזאת תתרחש אחרי שישראל כבר יגאלו. אתה רואה את זה במאפיין הכי פשוט. היא מתרחשת בארץ ישראל. כלומר, עם ישראל כבר חזר, ועד יש מלחמה בארץ ישראל, שבה, אני אומר עכשיו, על פי הבת של המהר"ל, בעצם, אחרי שכבר ישראל נגלו, אז רק מגיע הבירור שישראל מול האומות. הרי אם תסתכל במבט על ההיסטוריה, מה היה? היו ישראל, האומות הגלו אותם, ועכשיו אנחנו כאילו, מבחינתנו, ננחים מנחת רווחה בזה שעם ישראל חזר לעצור סוף סוף. אבל אף לא הייתה ההתנגשות הזאת בין ישראל ובין האומות, ואנחנו נהיה עוד מעט יותר מזה, בין השם ובין האומות. ורק כשמגיעה ההתנגשות הזאת, אז בעצם עומדים למשפט, השם והאומות. אז מי האמת של ההיסטוריה? אז יחזקאל מאוד מדגיש את הדבר הזה, שגוג באים אל עם מאוסף ומקובץ מרבים. נקודה שנייה, מי נלחם בעם ישראל? תשובה, לא עם מסוים, אלא כל העמים. זה דבר שמשותף לכל הנביאים האלה. הם כולם קוראים לזה כל הגויים, יחזקאל לא קורא לזה כל הגויים, הם קוראים לזה עמים רבים. ויחזקאל המון מודגש את ההמוניות, כל אגפיו, והמון גוג, ושם העיר המונה, המוניך, אגפיך, כל הזמן כתוב.
כולם קוראים יפת, בדרך
כלל,
כל הגויים, זה
לא
זה משהו שזה...
כן, אני מקווה להגיע גם לנקודה הזאת. אבל זה נגיד דבר שאני כרגע לא אומר אותו, כי הוא רק ביחזקאל, אתה מבין? יחזקאל לא יחיד שבכלל פרש מי זה יהיה. אבל גם פה, זה לא כל... טוב, לכן אני רוצה כאילו להתחיל מהיסודות של המלחמה הזאת שהיא הכי ברורים. מה, נקודה אחת זה אחרי הגאולה כבר. נקודה שנייה זה כל העמים מול ישראל. ופה אנחנו מתואר לנו מצב חדש. אין פה מלחמה ככל המלחמות. יש פה ממש ישראל מול הגויים. אומר מדרש תנחום הפרשת קורח, גוג ומגוג גימטריה 70 שהם 70 אומות. אומר צדו, קודם ביאת המשיח, פרי צדיק שמות, יש לכם את זה, קודם ביאת המשיח הרגישו כל הקליפות התרבות קדושת ישראל, שאז יהיה תכלית שלמות קדושת ישראל, ועל כן אז תתעורר מלחמת גוג ומגוג שאמרו שהם 70 אומות. פרק נצח ישראל לא נקרא את זה, פרק למד חטא, השם אומר שזה ממש הנושא הוא האומות מול ישראל. אז אני אומר, זה שוב, זה יסוד במלחמה הזאת שישראל מול כל האומות, אין לזה תקדים. חז"ל במדרש אומרים שיש שלוש מקומות שבהם האומות נלחמו, כל האומות נלחמו בישראל. וזה בדור הפלגה, סליחה, נלחמו באשם, אז סליחה, זה אני כבר, אני רוצה להביא את זה עוד. מאפיין שלישי, זה ניצחון השם על הגויים בדרך ניסית. אבני אל גבי, שרש, בכל הנביאים האלה מוזכר שהשם הוא זה שנלחם וממש לא ישראל. למרות שיש צד שכן ישראל שותפים בו, וזה על פי תהילים. אבל כרגע לא מניתי תהילים, למרות שחזל, כי הוא לא בנביאים או בכתובים, אבל חזל גם אומרים שהפרק ב' בתהילים גם על זה מדבר, ושם ישראל הם שמנצחים, אבל זה משהו מיוחד. אז המאפיין השלישי, השם עצמו מנצח. ארבע, דבר מאוד חשוב, לניצחון של השם על הגויים מתלווה זעזוע בכל העולם. בלשון של יחזקאל, רעשו מפני את גיא הים ועוף השמיים. לפני זה, רעש גדול אדמת ישראל. וכל, כן, וכל אדם אשר על פני האדמה, ונהרסו הערים. ויואל, הוא קורא לזה, שהשם ייתן מופתים בשמיים ובארץ. השמיים יהפכו, השמש תהפך לחושך. בזכריה נבקע הר הזיתים ורשש רעש אדמה. בישעיהו, שמיים חדשים וארץ חדשה. יש פה כאין בריאה חדשה. ובמובן הזה חשוב מאוד לשים לב לזה, כי זה משהו שלכאורה לא היה צריך אותו בשביל שהשם יקום באומה. מספיק אבני אל גביש, למה לפני זה צריך את כל הרעש הזה? ממש רואים פה שיש פה זעזוע, בריאה מחדש של הארץ. מאפיין חמישי שיש אותו רק בשני נביאים, יחזקאל וזכריה, זה שהאומות ילחמו אחד בשני. דבר מאוד חשוב, אני מקווה לדבר עליו עוד מעט כאן. נעשה פה את הסקירה בפסוקים. מאפיין שישי, מלחמה שאחריה אין לישראל עוד שיבוא. כלומר, בעצם מתגלה שאחרי שכבר ישראל נגלו, שייך עדיין שמגה גויים בהם. וזה בדיוק מלחמת גוג ומגוג. אבל אחרי הניצחון בהם זה משותף לכל ארבעת הנביאים האלה, שישראל לא יחלק אחות שיבוא. בלשון יחזקאל, ולא אסתיר עוד פני מהם. בלשון ישעיהו, כאשר השמיים והארץ החדשים עומדים לפניי, כן יעמוד זרחם ושמכם. ביואל ויהודה לעולם תשב, וזכריה וישבו בה וחרם לא יהיה עוד. עוד שני מאפיינים. שבע, בעקבות המלחמה, זה מה שליאור העיר, גילוי שם השם בכל העולם. בזכריה על זה נאמר, והיה השם למלך על כל הארץ. שמונה, זה אין לי זמן להיכנס לזה, אבל נגיד רק את הכותרת, שהמלחמה הזאת בכל הנביאים היא מגלה, היא יוצרת ברור על צד שקרי בהשקפה של האומות. אצל יחזקאל זה וידעתם כי אני השם, או שיותר יכול שהשם שוכן בישראל. אבל כל אחד, וזה מאוד יפה לראות, בכל אחד מהנביאים, כולל תהילים גם הדבר הזה, יש צד אחר שמתברר במלחמת גוג ומגוג. כלומר, חמישה צדדים שהנביאים או תהילים אומרים בפירוש, מלחמת גוג ומגוג תברר אותם.
זה לא צד דבר כמו אחד קודם?
לא, יש גילוי שם השם בכל העולם. כלומר, עצם זה שהברור נעשה בכל העולם ולא רק בישראל. אבל מה מתברר? יש חמישה דברים. אז זה הדבר שמשותף לכולם. בתוך זה אני רוצה להעמיק, בוא נחשוב שנייה, מה הזמן נאפשר לנו. ננסה לעשות ככה, להעמיק בשתי נקודות עכשיו. מי הוא גוג ביחזקאל? למלחמה מול השם, ואחר כך סקירה קצרה על הפרקים. אז גוג באמת הוא מבני יפת. אבל לפני שהוא מבני יפת, זה ברור שגוג זה לא משהו ספציפי. זה ברור לכם? אנחנו לא צריכים לחפש מלך כזה שיקראו לו גוג. מישהו יש ראיה לזה? לכאורה יחזקאל אומר, יהיה מי שקוראים לו גוג. שתי ראיות. אחת מחזל, פעם מצאתי ספר של הרב אבינר שמביא את הראייה הזאת, ראייה מאוד פשוטה. חזל אומרים, ביקש הקדוש ברוך הוא לעשות את חזקיה המשיח ואת סנחריב, גוג ומגוג. אומר הרב אבינר מוכר שגוג ומגוג זה לא מלך מסוים שקראו לגוג, אלא זה תופעה. המלבים אומר את זה בפירוש. איפה זה? מלבים אצלנו, בפסוק קפה, אשר אומר, אתה הוא... למד חד קפה, לא למד חד, לא יכול להיות. למד חד קפה. מה? איפה זה? למד חד י"ז? כן, כן, כן. למד חד י"ז. אתה הוא אשר דיברתי בימים קדמונים. אומר המלבים, אני מצטט, אמר האתהו, רצונו לומר, כי שם גוג ושם מגוג כבר ישכח בימים ההם. כלומר, לעתיד לבוא. עד שלא ידעו כלל מי היא האומה שנקראת בפי הנביא מגוג ושם מלכה גוג. רק אז, כשיבוא לארץ והתקיימו דברי הנביא, אז ידעו שזהו המלך גוג שניבא עליו. דבר ממש חשוב. האתהו זה אומר, מראש יש נבואה ויש דיים כזה, אנחנו נדע מי הוא רק אחרי שזה יקרה. זה אגב, במצד הוא מביא בכמה מקומות שכבר הייתה מלכיית גוג ומגוג. ומסורת כזאת שכבר זה היה. עושה חשבונות בזה? אני לא יודע.
כל
מה?
כל התיאור הוא גם לא כפשוט?
רגע, לא אמרתי שלא כפשוטו, רק אמרתי ששם גוג... חייב להיות. שאבני אלגבי, זה לא כפשוטו לפי רצות, כי הוא אומר שזה כבר היה. זה לא, הוא אומר דבר, הוא מתחיל את זה כדבר ידוע, כי זה באמת ידוע.
זה היה
עם יהושע. לא, עם יהושע זה לא יכול להיות. זה הוא... יהושע היה גם על פני לגבי, זה מה שהוא אומר.
זה היה יהושע.
לא. טוב, אז... אז זה, עכשיו, מה שכן, אחרי כל זה, גוג הוא בבני יפת. אחרי שאמרנו שזה דגם, גוג הוא בבני יפת. בני יפת הם דווקא בעיקרון לטובתנו. אומר השם שמואל, דבר מאוד חשוב. יש לכם את זה. פרשת ויחי. ויש לו להוסיף בזה דברים. שמדרש שם כתוב שנתאמץ במצווה, סליחה, ששם נתאמץ במצווה ויפי נמשך אחריו. אם כן, כל ההתעוררות מפנימיות הנפש הייתה כולה על ידי שם. ויפת שנמשך אחריו הוא בלתי התאמצות בהתעוררות פנימית. על כן אין לו אחיזה אלא בחיצוניות. שם ויפת זה פנימיות וחיצוניות, אומר השם שמואל. ועל כן לעתיד, שיגיע הזמן שישראל יגיעו למדרגתם שהם פנימיים, תתעורר ביפת רוח קנאה על זה, שזה העניין, אין בו כלל. יפת מרגיש תחרות, הוא רוצה לעבוד את השם אבל בחיצוניות. אם יש עבודה אמיתית, זה איום עליו. ומזה תהיה נעשה מלחמת גוג ומגוג שהם בני יפת, ומשם תהיה מפלתו. ויזכה לקבורה שהיא חיצוניות האדם, שבזה לבד היא אחיזתו, שהגוף הוא כמו סמלה ולבוש לב יצר האדם. נזכר בכמה מדרשים שזה שהם יזכו לקבורה, זה בגלל, זה כגמול על הכבוד שיפת עשה לנוח. היה לנו זמן לדבר על הקבורה, אבל זה דבר מאוד חשוב, הדבר הזה שישראל קוברים את האויבים שלהם, ויש להם שם על זה. מצינו את זה גם בדוד המלך. והיה אז דוד שם, שהוא קבר את האויבים שלו, אז אני רק מהיר את זה בהזדמנות הזאת.
זה המקור בעצם מקור. המקור
בכלל שעושים ציון, מכיר?
כן?
יש מסתר טוב, בחזקאל מודגש מאוד שמטרת המלחמה היא לקדש את השם. עוד מעט נראה את זה. לפני זה, הגויים בעצם באים להילחם על השם. הם לא באים בכלל להילחם בישראל. לפה אנחנו מעמיקים. איפה זה כתוב במפורש? בתהילים. בתהילים כתוב שהם באו על השם ועל משיחו. חז"ל אומרים, יש את זה לכם, אגדת בראשית פרק ב', לא נקרא את זה, אבל שגוג ומגוג אומרים, כל האויבים הקודמים, סנחריב, מצרים, היו טיפשים, שהם באו נגד ישראל. תמיד שישראל יפלו, אז השם יסייע להם. לכן צריך ללחם נגד השם עצמו. והמהר"ל כבר אמרנו, פרק ל"ח בנצח, אומר, עוסק בזה, ומביא מדרש שברח לי עכשיו איפה הוא, שיש שלוש מקומות שבהם האומות נלחמו בהשם, בדור הפלגה, בזמן יהושע, ובגוג ומגוג, מסביר המהר"ל שם למה דווקא בשלושתם. שלושתם הוא אומר, זה ריבוי מול אחדות. כנגד זה באמת גם מטרת המלחמה היא קידוש השם, עוד מעט נקרא את זה בפסוקים עצמם. אבל נפקמין על דינה במלחמה הזאת, אומר הטור, שומע ישי, אומר הטור, באור החיים סימן ומבר, התגדל והתקדש, הוסד על פי המקרא, והתגלדלתי והתקדשתי, האמור במלחמת גוג ומגוג, שאז התגדל שמו של הקדוש ברוך הוא. דכתיב ביום הוא יהיה השם אחד ושמו אחד. כל פעם שאנחנו אומרים התגדל והתקדש מרבה, זה בעצם מכוון למלחמת גוג ומגוג. בברכות נונחת, במתנשא, אחד השם הגדולה וגבוהה ותפארת, והמתנשא זו מלחמת גוג ומגוג. וויקרא רבה, ויקבע השם צבאות במשפט, מתי שמו שהקדוש ברוך הוא מתגדל? בשעה שעושה מידת דינים הרשעים. טוב, עד פה הקדמה, אני מקווה שזה לא מבולגן מדי, כי לא צריך לסדר את זה טוב. בואו עכשיו, יותר אני חושב זה יהיה מסודר, אם פשוט נלך על פי סדר הספר. כמה זמן יש לנו? נגיד רבע שעה. פרק למנחת, עד פסוק י' ז' אמרנו, עוסק רק במטרת המלחמה. מה שמראה עד כמה היא מוזרה. שלוש פרשיות שכל אחת מהן נותנת סיבה אחרת. הפרשייה הראשונה, פרק למנחת, לא כתוב למה גוג בא. הפוך, מודגש שאין סיבה. יש רק סיבה אחת, השם מושך אותו. עד כדי כך שאפילו לא כתוב שזה על עם ישראל. כתוב על עם מאוסף, לא כתוב מי זה. פרשה שנייה מפסוק י', סיבה אחרת לגמרי למה גוג בא. כה אמר השם, והיה ביום ההוא, יעלו דברים על לבבך וחשבת מחשבת רעה. ואמרת, אעלה אל ארץ פרזות, אבוא השוקטים יושבים לבטח כולם, יושבים בין חומה ובריח דלתיים ואין להם, לשלול שלל, שלל ולבוז בז. ואז מתואר גם הפסוקים הבאים, איך שכבר, יש לו כבר הסכם בינלאומי עם פוט, עם שבא ודן זכורת השטרשיש, שהם יסחרו איתו בשלל שהוא ישלול. יש פה מין דבר בהיפוכו, שאחרי שהשם אומר שאין בעצם שום סיבה, רק השם יגרום, ייקח אותו בחכים לארץ, אחר כך בעצם נוצרת גם הסיבה. עם ישראל מתואר פה פתאום כעם מאוסף מגויים עושה מקנה וקניין. כן, בהתחלה התיאור של עם ישראל זה, איך הוא קורא להם? ארץ מיושבת מחרב מקובדת מעמים רבים. בפרשייה השנייה עם ישראל הוא עם עושה מקנה וקניין, בתור שכזה גוג באים עליו לשלול אותו, וכבר יש הסכמים בינלאומיים מי יקבל מה. וגם פה לא כתוב שם ישראל. פרשייה שלישית, אז כתוב המטרה האמיתית.
זה כל מה כתוב שישראל שם לבטח.
נכון, כן, זה הדגשנו שזה מאוד מפגש אחרי שהגאולה כבר קרתה. פרשה שלישית, סיבה חדשה למה גוג בא, תשובה לגדל את שם השם. ופה פעם ראשונה שנזכר פעמיים, עמי ישראל. ועלית על עמי ישראל כענן, בחרית ימים תהיה, ואביאותיך על ארצי למען דעת הגויים אותי, ויקדשי בך לעיניהם גו. כלומר, למה אני אביא אותך אל ארצי, גם זה הדגש פה, עמי ישראל, ארצי, למען דעת הגויים אותי. זה המטרה של מלחמת גוג ומגוג, וקשור לזה גם הביטוי שכתוב פה, באחרית הימים. אחרית הימים לא נכנסנו לביטוי הזה, כתוב 13 פעמים בתנ"ך. מושג מאוד חשוב שבעצם אומר, סוף העולם בלשוננו, כלומר, אל תתברר מטרת העולם. נאמר את זה באופן פשטני. אז שלוש סיבות. אחד, כי השם רוצה. שתיים, החשבון של גוג לשלול שלל. שלוש, החשבון של השם לקדש את שמו. ואז פרשייה רביעית, מדהימה, פסוק אחד, כה אמר השם אלוקים, אתה הוא אשר דיברתי אלוהים קדמונים ביד עבדי נביאי ישראל, הנביאים בימים ההם. כלומר, קודם כל כתוב פה יחזקאל מפורש שלא רק הוא מתנבא על גוג, שיש כמה נביאים.
בנושא של הישבו לבטח,
כן.
כאילו זה בא לתאר שישראל נמצאים באיזה מצב כאילו אוטופי כזה. זה ישיבה לבטח, פרזות. וכאילו הוא אומר, יאללה, בוא ננצל את זה כבר, נשתול שלל.
נכון.
אז זה מנגיד בדיוק את ה... אתה לבוא על השם, תסביר את הכל מה זה אומר, רדנטי, אבל אני אומר, כן מוצג פה גם בפשט, העניין הזה שכאילו, יש פה את ה... זה שני עולמות, הוא עם התפיסת עולם הרגילה שאם יש איזה עם שיושב לא קטע, אז יאללה, כבר בוא נאכל לך בלי עכשיו פעמיים, בלי כל הכסף שלו.
זה לא מספיק, אתה אומר שמוגיע שעם ישראל אין הגנה מולו?
כן, לא, כי עם ישראל נמצאים במצב של גאולה, הם יושבים לבטח. לא רק נמצאים בשלווה, בעצם שלווה ועל בטח, וכאילו הם כבר לא נמצאים במצב של גאולה. הוא כאילו אומר, הוא עם התפיסה, כאילו העולם הזית שלו, שעם שיושב, כאילו, באים לי כאילו עכשיו באתי להתנגד לגאולה, לתפיסת הגאולה,
הוא רואה את הגאולה כי זה מה שהוא אומרים. הוא רואה את הגאולה
כבר שפורס. כן, יש לי לבטח, כבר אין כבר חרבות, הם קיצצו חרבות המלדים, אז יאללה, בואו נחסות
אותם. אתה יודע מה, אתה יודע מה שאתה אומר, זה מכוון מאוד, כי ביואל, הוא אומר לגויים, קוטו איתיכם לחרבות. בדיוק הפוך מה שישר אומר, כי איתו חרבותם לעיתים חרבותינו זרות, זאת אומרת, קוטו ומזמרותיכם לחניתות. כלומר, יש ממש את ההדגשה הזאת שכבר קרתה הגאולה ואומר להם בעצם בואו תהפכו את הגלגל. אוקיי, אז פרשה רביעית בעצם השם אומר כל מה שאתם חושבים כבר כלול במחשבת השם, נביאי ניבאו את זה לפני שנים. ופה יש משהו ממש חשוב, טוב אין זמן להיכנס אליו, אבל פה חז"ל דורשים שאלדד ומידד שהם ניבאו זה היה על מלחמת גוג ומגוג, כי כתוב פה שנים, בימים מהם שנים, דורשים חז"ל שניים. מי הם שניים שניבאו אותה נבואה? זה אלדד ומידד. טוב, יש פה חשבון חשוב על זה, אבל... מה? לא, כי זה קשור לאחדות וריבוי. בדרך כלל אין שני נביאים מתנבאים דבר אחד. ובזמן שמשה הציל מנבואתו על האחרים, שלכאורה הנבואה נהיית ריבוי, יש שניים שבעצם מראים את האחדות שבנבואה. ומה הם מתנבאים? אומרים לך חז"ל בעומק. על זה שגוג ומגוג, שהנושא שלהם, שהריבוי מנצח את האחדות, אז לא נכון, האחדות כבר שולט בהם, וזה מה שיחזקאל אומר פה, שכל הריבוי שלכם, שכל העומר שלו זה שהעולם הוא כאוטי וכוחות רבים מנוגדים, הכל זה כבר כלול בנביאי ברגע של נביאי שהנושא שלהם זה שלטון האחדות על הריבוי. בסדר, זה חשוב. ואגב, זה דבר שאני חייב למצוא לו מקור, ש... שימו לב לדמיון בין אלדד ומידד לגוג ומגוג. ופה אני מוסיף גם גומר, גומר, גוג ומגוג, אלדד, מידד ודוד, בסדר? כי דוד זה ההפך שגוג ומגוג זה יש לזה מקורה. הוא זה שמנצח אותם במצד אוקמפר, זה וזה, זה ההפך. אז יש פה דוד מול גוג, שורה תחתונה, דיית לא מדיית, ג' לא ג', יש לזה מקורות, אני אשמח מאוד לא מצאתי. אבל לא, זה ממש... טוב, ואז סדר המאורעות. מפסוק י' ח' ד' ג' סוף סוף נאמרנו מה יהיה במלחמה הזאת. סדר המאורעות הוא כזה. קודם כל, רעש. כלומר, שידוד המערכות. אמרנו, זה לא מידתי לכל מה שהשם רוצה לעשות. דבר משותף לכל הנביאים, שיש פה שידוד מערכות העולם. לשון ישעיהו, שמיים חדשים וארץ חדשה. רק אחר כך, שלב שני, פסוק א', חרב איש באחיו. חרב איש באחיו זה דבר מאוד חשוב, כי הוא בעצם אומר, אובדן דעת יסודי. חרב איש באחיו זה אומר שכבר לא מוגדר לבאדם מי הוא ומה הוא. לא מוגדר מי אויב ומי ידיד. שלב שלישי, רק אחרי כל השידוד מערכות, אובדן הדעת, אז השם בעצם משמיד אותו באופן ישיר עם האבני אל גביש ובניסיות. תוצאה והתגלתי והתקדשתי. פרק למתת, א' עד י'. השם מדגיש קודם כל את החורבן המוחלט שיהיה לגוג. שלושה מאפיינים. א', תראו איזה יופי, אומר, והקיתי קשתך מיד שמאלך וחיציך מיד ימיניך. שאלה, למה צריך את שניהם? מה אכפת שתשאיר הקשת או ישארו החצים כי אין את השני? אלא זה בא להדגיש את כל הצדדים, אני משמיד לשם השמדה, לא רק לשם הצלת ישראל. שתיים, אתם תהיו למאכל. לא רק שאתם תמותו, אתם תהיו למאכל. שמד מוחלט. שלוש, פסוק ו', ושילחתי אש במגוג. כלומר, אומר המלבים, לא רק שאלה שבאים על ישראל ימותו, גם באים של גוג ומגוג, גם שם אני אשליך אש. כל אלה מתארים את מה שלא נצרח בעצם מצד הצלת ישראל, אלא חורבן, השמדה מוחלטת של גוג. אחר כך, זה בעצם התוצאה מצד הגויים. אחר כך אי עד ו, זה התוצאה מצד ישראל, סליחה, אי עד יוד. לא, לא עד יוד, זין עד יוד. ישראל, שם, השם הודיע את שם קודשו בתוך ישראל, והם מסתיקים שבע שנים בחרב בחנית במקום בעצים. אני לא מבין את הדבר הזה, אבל כן רואים פה איך שהרעה הופכת לישראל לטובה, ואיך שאותם כלי נשק שכוונו נגדם, עליהם ישראל חיים אחר כך. או בלשון הנביא, ושאלו אצל עוליהם ובזו את בזוניהם. פסוקים יהודה לפת את וב נושא מאוד ברור, קבורת גוג. באור לדעתי, אני לא מבין את זה טוב, אבל הנביא עוסק מאוד בתארת הארץ. כלומר, צריך איזשהו פעולת עיכול רוחני שצריכה לעשות. הארץ כאילו טמאה מכל ההרג שנעשה בה. ואיזשהו פעולה שלמה של ציונים ועוברים בארץ ולתאר הרבה זמן את הארץ, כי לא יודע איך להגיד את זה, אולי זה תומעת הנפש שקרתה במלחמה. אולי זה עצם הגויים שבאו לפה וטימאו את הארץ. אבל תהליך של טהרה, של עיכול, של בעצם הוצאת, של טיהור כל המהלך שהיה. פסוקים ט"ז עד כף, זה השם עורך שולחן לכל החיות שאוכלו אותם. לא יודע בדיוק להסביר את זה. כפה לפת כף ד' בעצם מי כפה לפת לעשות זה תוצאות הגאולה. לא, התוצאות הארוכות הטווח. אז דבר ראשון הוא אומר, ראו כל הגויים את משפטי, ונעלתי את כבודי בגויים גם. ואז מתגלה, דבר מאוד חשוב, מתגלה למפריע בזכות המלחמה הזאת, האמת של הגלות והגאולה. כלומר, עד עכשיו, למרות שכבר הייתה גאולה, הגויים טענו שישראל גלו מחוסר כוח השם, מחוסר יכולת השם. ורק פה מתגלה, וידעו הגויים כי באבונם גלו את ישראל, אומר רש"י, עד עכשיו חשבו שזה היה מקוצר ידו של השם וזה היה חילול השם. אחרי פרקים למדבר ולמד זין, אחרי כל הדיון שהיה שם עם הגויים, עדיין נשארה טענה של הגויים, שקצרה ידו של השם, עובדה שישראל היו בגולות. תראו איך מתעמק פה מה שהיה כתוב שם, שבאמור להם אמר השם אלה ומארצו יצאו, רואים שגם אחרי הגאולה זה נשאר. ורק מלחמת גוג ומגוג מסיים את הבירור הזה. זה בעצם הנושא של הפרשייה הזאת. וואי, זה ממש מדהים שרואים פה את גודל החילול השם של הגלות. זה ממש קיים היום. שגם אחרי הגאולה חילול השם של הגלות עדיין נשאר. עד שלא, זה מה שאמרתי קודם, עד שאין את המפגש פנים מול פנים, השם מול הגויים במלחמה ישירה, רואים שהגאולה הפיזית, הטכנית, על כל מדרגותיה לא מספיקה לקדש את השם. פסוקים, כפי עד כפתי, זה בעצם מה שקראנו כבר מקודם, הם אלה שאם אני מבין נכון, בטח לא, אומרים שכל הגאולה שכבר קרתה מקבלת פנים חדשות. כי אמרנו, נזכיר פה מחדש את שיבת ישראל ואת ההתקבצות שלהם. ואני חושב שהפסוק המרכזי לפי המבט הזה זה פסוק כ"ח. וידעו כי אני השם אלוהיהם בהגלותי אותם אל הגויים וכינסתי אל אדמתם. כלומר, פה אומר לך הנביא לא כמובן שאני עכשיו אחרי גוג ומגוג אכנס אותם אל אדמתם, אלא פה מתברר למפרע המהלך של הגלות והגאולה.
פסוק כ"ח גם יש בו איזה
הרגשה מבעלתה? כן, וידעו בני בית ישראל כי אני
השם
מן היום והוא בעלה, נכון. מה אתה מסביר בזה אבל?
כמו שאתה אומר שיש לו השם גם
כלפי
הגויים,
כן, יש פה גם, יש פה שני שלבים בפרק של... טוב, נכון. בסדר, הפסוק האחרון בפרק, ולא אסתירו עוד פניי מהם, זה אמרנו, המשותף לכל הנביאים, שלא תהיה עוד שיעבוד אחר כך, ו... אשר שפכתי את רוחי על בית ישראל, הדבר הזה מורחב יותר ביואל. יואל אומר שבימים ההם הבתולות, המחכמים הזקנים, כולם התנבאו. לא רק הנביאים, כולם יהיו אז נביאים. טוב, יש עוד דברים שלא הספקנו. משהו ממש לא עסקנו בכלל, אבל בכלל לא הספקתי לעסוק בזה הרבה, זה בסדר, לשקל את הסדר של המלחמה, לפי אמר מי מסוג בזה הרבה, לפי כל הנביאים. חז"ל אומרים שיש שלוש פעמים שגוג יבוא על ישראל. חזקאל זה לא נזכר, בזכריה אני כן נראה שנזכר פעמיים לפחות. אז אמר מי עושה את החשבון הזה, ושמתי יהיה חרב איש באחי, ומתי יהיה אבנה לגבי, זה חשבון שלנו שצריך לעשות אותו. אבל בחזקאל, כמו שאתם תואר, זה משהו מלחמה אחת. גוג בא פעם אחת לישראל, השם מפעיל עליו כמה כלים. בזכריה, כן. כלומר, חז"ל דורשים את זכריה, שכתוב שם פתאום שיהיה הספד גדול, ואמר עליו הספד כהספד על האחים, ואמר עליו כאמר על זכור. חז"ל אומרים שזה הספד על משיח בן יוסף. טוב, בסדר. אז זה אפשר לקרוא איזה נקודות על גוג ומגוג למה שעשינו היום. אז עזרת השם שבוע הבא, מימן ומדלת. ונראה איך בדיוק נעשה את זה. אולי נעשה, מה? נכון, אבל אוקיי, נכון. נראה, אם אני אראה שאין זה, אז אני אעשה פה לעשות סקירה סתם באופן הכי פשוט של מה מתואר. שורה תחתונה, איך בית ההקדש בנוי.
עשו פה
איזה מסוך שמותר
בפרק ולא
תהיה בגלות.
בזמן הגאולה, כאילו יש אף אחד מהמסתכל.
יש.
אז אפשר להגיד זה הרוב.
לא, אבל יש. יש, יש, ולא יידח ממנו נידח. ויש גם, השאלה אם זה לא בדיוק זה, אבל קבץ נדחי ישראל. יש, יש עוד לדעתי.